לאלוה תורה בארץ. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודיים וישאלהו לאמונתו. כן, אז טוב, הפתיחה היא לכאורה מאוד פשוטה. אנחנו זוכרים שהוא בהתחלה לא שאל את ה... לא הלך בכלל לחפש את היהודי, כי היהודי הוא... היהודים הם נראים משהו מאוד נידח, שולי, לא משמעותי, לא חיים, חיים מלאים שאפשר בכלל, אין מצב בכלל ששמה נמצאת האמת. והתהליך שהוא עובר אנחנו יודעים, בסופו של דבר גם הנוצרי על פי דרכו נתלה מאוד ביהודים, מהרבה בחינות יותר מאשר המוסלמי. זאת אומרת, הנוצרים זה ממש ממש צמיחה, ממש מתוך עם ישראל, ואחר כך יציאה חזקה החוצה. מה? כן, לא, אצל המוסלמים זה פחות חזק, כאילו הנקודה הזאת של איזה משהו, ממש איזה מאבק, זה צמח מתוך עם ישראל. ומוסלמים, תשים לב שהמוסלמי בתיאור שלו לא מתייחש בצורה ישירה לעם ישראל, רק בסוף, בסוף כשמלך כוזר אומר לו, הייתי מצפה שיהיה פה איזה חיים, איזה הופעה אלוקית שתהיה בתוך המציאות שלכם, אז הוא אומר לו, מה, הספר שלנו מלא במופתים ובסיפורים על עם ישראל שקראו להם כל מיני דברים גדולים של התגלות אלוקית. זאת אומרת, זה מגיע רק בסוף הדברים שלו כתגובה למלך כוזר שאומר לו, איפה החיים, איפה רואים אצלכם את המפגש עם האלוקים? אז הוא נזקק לעניין הזה של עם ישראל. על כל פנים, גם הנוצרים גם המוסלמים בסופו של דבר מגיעים לעם ישראל, ולכן אני רואה שיש משהו אצלם שמראה את דבר ההתחברות האלוקות לעולם, ונברר את זה אצלם. ואז כתוב וישאלהו לאמונתו. דבר מאוד מעניין, כי אם אתם זוכרים את הנוצרי והמוסלמי, שם היה כתוב וישאלהו לתורתו ולמעשהו. בשניהם כתוב וישאלהו לתורתו ולמעשהו. זאת אומרת, כשהוא הולך לנוצרי ולמוסלמי, הוא מצפה לקבל גם תורה, אמונה, וגם מעשים, מצוות, מעשים, הוא מצפה לקבל את זה. כשהוא הולך ליהודי, הוא אומר וישאלהו לאמונתו. יש דורשים את זה לשבח ויש דורשים לגנאי. מה זאת אומרת? אפשר להגיד שהוא בעצם קצת סקפטי בתחושה האם הוא יקבל פה בכלל מעשי. האם יש סיכוי שהוא יקבל פה מעשי? ולכן הוא אומר, בוא נראה את האמונה שלהם. בוא נראה את גם את הפילוסוף, אם אתם זוכרים את הפילוסוף, אז הוא גם כן הלך לפילוסוף אחד וישאלהו להאמנתו. אצל הפילוסוף הוא יודע שהוא לא יקבל מעשים, כי אין להם מעשים. ומראש בעצם הוא יודע שזה לא יהיה זה, אבל בכל זאת הוא רוצה לברר שם את תפיסת העולם. אז אם זה כך, אז יש פה בעצם איזו אמירה. טוב, היהודים זה משהו שאולי קצת דומה לפילוסופי, משהו קצת מרחפן כזה, אני לא כל כך רואה שיש להם יותר מדי זה, אבל בואו נברר את האמונה שלהם. אפשר אולי להגיד שזה לא בצורה כזאת צינית, נקרא לזה, כאילו אין סיכוי למצוא מעשים, הוא פשוט לא כל כך מכיר את אצל הנוצרים והמוסלמים זה משהו יותר חי, כאילו זה אומות ענקיות, זה דתות ענקיות, ולכן רואים, אצל היהודים לא כל כך מכירים את המעשים שלהם. מצד שני, בכל זאת הוא שמע שהאמונה שלהם היא מאוד משמעותית, ולכן הוא אומר, בוא נתחיל קודם כל לברר את האמונה, כי בסופו של דבר הכל מתחיל מאמונה. אז לכן הוא אומר, בוא, למרות שאני לא כך יודע באמת איזה מעשים בדיוק יש שם, אני לא כך מכיר את המעשים שיש שם, אבל אולי בכל זאת יש שם משהו, אז בוא נברר את, ה... בוא נברר את האמונה ואחר כך נראה מה זה עושה, לאיפה אני אגיע עם הדבר הזה. אמר לו החבר, שימו לב קצת פה לדייק בתוך הדברים, פסקה קצרה אבל אני חושב מלאה מאוד מבחינת התוכן הפנימי שלה. אמר לו החבר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן מעופתים רבים. ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים שכולם קראו אל תורתו, ביעדם שכר טוב לכל שומרה, ועונש לכל העובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים. עכשיו פה אני רוצה ברשותכם שתנסו יחד איתי לדייק קצת טוב במה שכתוב פה, ולהבין שהפסקה הזאת היא אמורה להיות פסקה מאוד משמעותית. כששואלים אותך, יצא לכם אולי לפעמים בחיים, לא ברמה כזאת, אבל לפעמים יצא לכם ככה לדבר עם מישהו ושיגיד לך, שמע, תן בכמה משפטים את האני מאמין שלך. אגב, זה דבר מאוד קשה. אם פעם יצא לכם פעם להתנסות בדבר כזה, או יצא לכם, תראו שזה דבר מאוד לא קל. כי אנחנו לבוא ולהגדיר בחמישה משפטים את כל האמונה שלנו, זה דבר מאוד קשה. פה שואל מלך כוזר את החבר, תגיד לי ככה, תן לי את עיקרי האמונה שלך. אין ספק שהמשפטים פה הם שקולים בפלס, המילים פה הם שקולות בפלס, מה להכניס, מה לא להכניס, איך לכתוב ואיך לא לכתוב. אני אומר את ההקדמה הזאת כדי להבין שצריך בכלל לדייק בספר, אבל בטח במשפטי פתיחה כאלה צריך טוב טוב לשים לב מה כתוב פה. האם יש לכם פה איזה משהו שלא מוצא חן בעיניכם והייתם כותבים אותו אחרת? סליחה, אני לא מוצא חן בעיניכם, כאילו נראה לכם קצת קשה לכתוב אותו בצורה הזאת. שאלה ראשונה כמובן מתבקשת, שהוא גם מלך כוזר מיד ישאל את זה בעצמו, דילג על כל בריאת העולם וכו', לא מופיעה, לא כלום, כמובן הערה ראשונה. הלאה. איזה עוד דברים נראים לכם שאתם הייתם מנסחים אותם, מסדרים אותם, כותבים אותם בצורה אחרת?
אומר
לך
לוקי אברהם, יצחק ויעקב, אומר לו השמות של אנשים שאתה לא מכיר, וכאילו מה...
לוקח את היערה הזאת ורומם אותה קצת יותר. זה כמעט אפשר לומר שתי הקצוות הכי גדולות שיכולות להיות. הלכת לנצרי והמוסלמי, שאלת אותה מה אתה אומר לך, אני מאמין באלוקים שברא את כל העולם. וואו, הדבר הכי גדול שיכול להיות בעולם, ברא את כל העולם. במי אתה מאמין? אני מאמין באלוקים של סבא שלי. אברהם, יצחק ויעקב, שם עליכם. מי הם? מה, אתה לא יודע, הם אבות האומה שלנו, סבא שלי זה. אברום, יצחק וינקל. מה, תגיד לי, אני מדבר איתך פה על אמונה, משהו גדול, על כל העולם, אני מחפש פה איזה אמת גדולה וזה... אם אתה מתחיל, אתה מתחיל אותי, אלוקי, אברהם, יצחק ויעקב. כמובן, הערה מאוד מתבקשת. מה עוד? אז זה חוזר, אתה מרחיב טיפה את ההערה לגבי בריאת העולם. איפה בריאת העולם? זנחת את זה לגמרי, לקחת איזשהו אירוע אחד, כמובן משמעותי מאוד, מאוד מאוד, אבל הזנחת את בריאת העולם. זה ברור. הוא
גם
מתוצר
את כל העניין של התורה, כאילו מי ששומר, ספר, מי ש...
כלומר, בוא טיפה... אני אנסח את זה, אני אנסח את זה אולי טיפה אחרת, אבל הערה נכונה. למה כל כך חשוב להזכיר את הנושא של שכר ועונש? כלומר, הרי יש הרבה עיקרים בתורה, אתה יכול, הרבה סודות אתה יכול להגיד, אתה צריך לבחור. חבר'ה, קדימה, חמש שורות יש בזה, שכר ועונש. מה החשיבות, למה זה כל כך משמעותי לבחור בנקודה הזאת ולהגיד, כן, שים לב, יש את זה. אתה עוד מוסיף את זה, אתה אומר גם שכר ועונש, כאילו מה זה, זה כאילו הדבר הכי גדול, זה בכלל כאילו אולי נראה אפילו דבר קצת, כאילו מה, אנחנו שומרים את התורה, אתה אומר אולי, כן, יראת העונש זה היראה יותר נמוכה, נכון? כל הספרי המוסר, פסיעת ישרי בדיוק עכשיו הייתי פרק יראת חטא, מדבר על זה שיראת העונש זה יראה מאוד רק לאנשים עמי הארץ וכולי. זאת אומרת, בכלל הנושא של יראה, אתה אומר, בכלל הנושא של שכר ועונש הוא בכלל לא כאילו המדרגה מי יודע מה הכי גבוהה בעבודת השם. אז בדיוק דווקא את הנושא הזה כאילו לבוא ולהזכיר, הערה נכונה. אבל את העיקר, העיקר הדבר הכי קשה עוד לא אמרתם.
הוא מזכיר את המופתים כל הזמן.
המופתים, הערה, אבל יש משהו, זה, לא הייתי קורא לזה קושייה. שאלה, למה חשוב להזכיר את זה? כמובן צריך להתייחס לזה. יש פה משהו, אבל פשוט...
הוא לא מזכיר את זה שהוא ברא את העולם.
זה הסגרנו.
הוא אומר אברהם, יצחק ויעקב,
גם הזכרנו, גם הזכרנו בריאת העולם אחד, הזכרנו פתאום אלוקים לכאורה מצומצם כזה
שלנו,
ולא רק שלנו, אפילו אתה מזכיר את ה... אבל יותר מזה, חבר'ה, מה לא כתוב פה נכון? מה לא לפי הסדר?
תורה
חבר'ה, הדבר הכי פשוט, כנראה מראש זה פשוט, כאילו לא אמרתם את זה בחי, כי זה כל כך פשוט. אבל תראו מה קורה פה. לפי דעתי זה הדבר שהכי, הכי לא נורמלי פה. איך הסדר פה? הוציא את בני ישראל ממצרים, וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו. סליחה? זה הסדר? יש לו איזה תורה אחרת, אנחנו כולנו מכירים את הסדר, יצאו ממצרים, קיבלו תורה, ואחר כך נכנסו לארץ ישראל. זה קרה כמעט 40 שנה לפני הכניסה לארץ. זה לא יכול להיות איזה משהו כזה לא מכוון, או בערך ככה כבר... אין דבר כזה, היית צריך טוב, הוציא ממצרים, חלקלם במדבר, אוקיי, המן היה אחרי יציאת מצרים, לפני מתן תורה, ושלח עליהם את משה בתורתו, והנחילם את ארץ כנען, ואחר כך גם שלח עוד אלפי נביאים.
אבל כתוב אחרי שעשה את זה, כאילו, אחרי ארץ כנען. הוא אומר כאילו,
מלחמת ארץ כנען,
אחרי אשר
הבריאם את הים ואת הירדן ומפתיעים רבים, ואחר כך זה כבר בא בחיבור כזה שאפשר להתווכח איתה. לא אחרי אשר הבריאם את הים ואת הירדן ונתן להם את התורה. אתה יודע, וגם אם כן, גם אם אני, אתה יודע מה, גם אם נגיד שאתה צודק, אבל למה להגיע לתל אביב דרך אילת? כאילו, שימה לכתוב את זה, תכתוב מסודר, מה?
אתה
מה?
אתה
עושה
פה איזשהו
חילוף. לא, זה נראה כזה דבר, כאילו דבר נוסף כזה. קודם כל, חשוב לו לציין את היחידה הזאת של יציאת מצרים, הכניס אותם לארץ כנען. חוץ מזה, כמובן, והשם שלח עליהם משה בתורתו, ואנחנו מאמינים בכל התורה הזאת. אז אם אנחנו מאמינים בכל התורה הזאת, אז תקדים את נתינת התורה לפחות לזמן שהיא הייתה.
רק שהיא בארץ זה תורה שלמה, אבל זה רשאי.
זה לא כל כך דרשה, זה דבר נכון, אבל בכל זאת זה חשוב, למה להגיד את זה פה? אתה יכול להגיד את זה יותר מאוחר, בתוך המסע ומתן, כשיהיה דיון על הדברים, אז תגיד, תשמע, אמרתי לך על התורה, זה היה לך, התורה היא בארץ ישראל מתקיימת יותר זו, ובפתיח, הפתיח הזה שאתה אומר, 1, 2, 3, זה אני, זה התעודת זהות שלי. ופה חשוב לי בתעודת זהות שלי, חשוב לי, שסדר הדברים יהיה עם ישראל יוצא ממצרים, נכנס לארץ ומקבל תורה. צ, צריך להבין למה חשיבות הדברים להביא אותם בצורה כזו. מה נראה הנקודה המרכזית שהיא בעצם בעזרת השם אני חושב תסביר לנו חלק גדול מהשאלות ששאלנו, אולי את כל השאלות ששאלנו. יש כאן בעצם עכשיו שינוי תפיסתי, מערכתי, תפנית. פה הספר הזה עובר את התפנית הכי גדולה שהוא יכול לעבור. מה התפנית הגדולה? התפנית הגדולה היא כזאת. מלך כוזר עד עכשיו אמרנו חלם חלום, הוא מאמין שיש אלוקים, הוא מבין שהאלוקים הזה צריך להיות לו איזשהו חיבור, הוא מחפש את החיבור הזה, והוא עוסק הרבה במתחיל מהפילוסוף, בתפיסות עולם. הוא עוסק בתפיסות עולם, מי הוא, איך הוא ברא את העולם, באיזה אופן בדיוק הוא מתחבר עם העולם, ואת זה הוא מנסה לברר דרך הדת הזאת ודרך הדת הזאת, כל מקום הוא מנסה לברר מה קורה שם. הוא מגיע ליהודי, מגיע לחבר היהודי, חבר היהודי אומר לו, תקשיב, לפני כל ה תרצו לקרוא לזה הפלסופים, כל הפלסופים יבואו אחר כך, כל ההסברים, כל העומק המחשבתי עוד יגיע. אני קודם כל רוצה לדבר איתך, אני קודם כל רוצה לספר לך דבר אחד. מה אני רוצה לספר לך? אני רוצה לספר לך שיש פה עם חי שאלוקים חי בתוכו. אני אומר על עצמו כביכול, אני חלק מעם שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא בתוך החיים עצמה. עם ישראל בלי ארץ ישראל, אני מתחיל רגע ברשותכם ככה מהנקודה הזאת, כי זה נראה לי הלוז של הפסקה הזאת, הנקודה המרכזית של הפסקה הזאת, והאמת היא לא רק שהפסקה הזאת אלא בכלל שכל הספר זה הנקודה הזאת. עם ישראל בלי ארץ ישראל זה לא עם, זה לא עם חי. עם בלי ארץ זה משהו מנותק באוויר, חי בלי קרקע, תרתי משמע, גם בלי קרקע ממש, וגם בלי חיים, בלי חיים מדיניים, בלי, זה לא נקרא לחיות ככה, להתפזר ולהיות זה. עם ישראל בצורה טבעית ופשוטה, כל אומה למעשה היא ככה, אבל אצל עם ישראל זה כמובן בעוצמות הרבה יותר גדולות, בגלל הקשר המיוחד בין העם הזה לבין הארץ שנאמר לו שרק בה הוא יכול לממש את כל העצמיות שלו. קודם כל מציאות חיים של עם ישראל בלי ארץ ישראל זה בכלל האומה חיה, בכלל אין פה אפשר לדבר על האומה בכלל בלי הארץ. אגב, שימו לב דבר מאוד מעניין, בתוכנית המקורית האלוקית איפה הייתה צריכה להינתן התורה? איפה רואים את זה? איפה זה כתוב בתורה? איפה כתוב בתורה שהתורה הייתה צריכה להינתן בארץ ישראל?
יש
את
ההגדה על כל הערים
לא, בפשט התורה, בפשט התורה. כן. פסוק מפורש בתורה, לא במילים האלה, כמובן, אחרי זה סתם כל אחד היה זוכר, אבל פשט ממש בתורה. והיא בשלח פרו את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרים. אז מה התוכנית האלוקית הראשונית הייתה? לצאת ממצרים, אני רגיל מגוש קטיף, קרוב, כאן זה פה אני מסמן, אבל גם באשדוד זה פה על הים, פה, זה ככה, לרוץ פה על הים, טק טק, אשקלון, עזה, ועוד קצת, ומגיע למצרים, לא כזה רחוק, מהלך של כמה ימים של הליכה. לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, שזה דרך הים, שזה בעצם היה צריך להיות, אם לא היה את הערב רב שמשה רבנו העלה אותם והוא רצה לתקן אותם, אבל בגלל שהוא העלה אותם בעצם כבר עם ישראל לא התלכלך כבר באומות האלה שהיו בתוכו וזה כבר לא היה אפשרי. אבל אילו בעצם התוכנית המקורית הייתה יוצאים ממצרים, נכנסים לארץ ישראל, מקבלים את התורה בארץ ישראל. ואומרים את זה, אומרים את זה, זה דבר שכתוב במפרשים, שזה מה שצריך להיות, דבר הכי טבעי. יוצאים ממצרים, נכנסים לארץ, מתחילים לחיות. קודם כל יש, יש, יש עם, עם חי בארץ. עכשיו, העם הזה חי בארץ, איך הוא ידע איך לחיות? איך האומה הזאת תוציא את עצמה מהכוח אל הפועל? איך האומה האלוקית הזאת, ופה אני מוסיף עכשיו עוד קומה שהיא הקומה העיקרית בכל הסיפור. אנחנו מברכים כל יום ברכת התורה. ברכת התורה אנחנו מברכים, היינו צריכים לכאורה לברך, ברוך אתה השם מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת. נתן לנו תורה. מה אנחנו מברכים? אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. פלא גדול, אם זה ברכת התורה, אז למה זה ברכת עם ישראל? זה צריך להיות ברכת התורה. פשוט יוצא מהעניין, ומכל ספר הכוזרי זה עולה, ומתוך כך במערל, ואחר כך הרב קוק, ורב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר על זה מאות פעמים על הנקודה הזאת, שבלי בחירת ישראל אין בכלל משמעות לתורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא קודם כל בחר בעם ישראל. איך אומר הנביא? אתם עדיי נאום השם ואני אל. בלי תורה. עוד לפני התורה. אתם עדיי נאום השם ואני אל. אתם, כשאתם פה חיים בעולם, אתם עם ישראל, כשאתם פה בעולם, אז אני בעולם. אני נמצא בעולם. כשאתם בעולם, אני בעולם. איפה עוד רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה את הדבר הזה? בפסוקים ביחזקאל ל"ו. מה מנבא יחזקאל? שלעתיד לבוא מה יקרה? יהיה קידוש השם עצום. מה יהיה קידוש השם? שעם ישראל יחזור לארץ. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, איזה קידוש השם יש פה? סוף סוף יפסיק החילול השם. שאתם בגויים, שאתם בגויים, אז הגויים אומרים, עם השם אלה ומארצו יצאו. ועכשיו אתם בארץ, אז יש קידוש השם עצום. אבל מה עם שמירת תורה ומצוות וכל זה? רק בפסוקים בהמשך. ותיארתי אתכם, שפכתי עליכם מים טהורים ותיארתם. זה אחר כך. אבל הקידוש השם איפה הוא? מתי הוא קורא הקידוש השם? ברגע שהגיעו לארץ. עוד לפני השמירת התורה והמצוות השלמה, יש כבר קידוש השם בזה שעם ישראל נמצא בארץ. איך זה? חורה, מה זה כל זה שווה בלי תורה? עד היום יש כאלה אומרים, בלי תורה עם ישראל כמו גויים, אוכלי שפנים וחסרים. יש דעות כאלה. מה זה חילוני? מה ההבדל בין חילוני לגוי? נראה כמו גוי לכל דבר, אוכל הכל, עושה הכל, לא מקיים שום דבר. מה, אולי במקרה הטוב יום כיפור לא נוסע, גם לא בטוח, חוץ שהוא גם כן כבר בבית ובתוכו אוכל ועושה סעודות מלאכים. אז מה בינו לבין? לא, יהודי, ישראל, ישראל שחטא, ישראל הוא. יש משהו באומה הזאת שהוא אלוקי בעצם מציאותו, וכשהוא נמצא פה בעולם, אז אלוקות נמצאת בעולם. ברור שחס וחלילה, כשעם ישראל הזה לא שומר את התורה ואת המצוות ולא הולך בדרך שמוציאה אותו מהכוח אל הפועל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם לא תעשו, אז הדרך תהיה ארוכה. אבל אני, אתם עם ישראל, לא יעזור כלום. אתם ישראל, הדרך תהיה ארוכה, גלות, עוד גלות, וגם בגלות השלישית, איסורים והכל, כי כל עוד, עד שלא תגיעו בדיוק לדרך שבה אתם צריכים לצאת מהכוח אל הפועל, אז יהיה איסורים, איסורים יהיו, אבל מציאות השם נמצאת בעולם, מציאות השם נמצאת בעולם, וקידוש השם נמצא בעצם ההתהוות הזאת של העם הזה שנמצא פה בארץ, וההיסטוריה שלו כולה, ההיסטוריה שלו כולה אומרת אלוקות שמופיעה על העם הזה. החיים שלנו, של עם ישראל, הם חיים שהאלוקות מופיעה בכל, לאורך כל ההיסטוריה שלנו. וזה ההוכחה הכי גדולה, אומר החבר למלך כוזר, ההוכחה הכי גדולה שיש לאלוקים תורה בארץ, אתה מחפש אותה, היא בחיים של האומה שלנו. מציאות החיים של האומה שלנו היא אומרת הכל. עכשיו אני רוצה ברשותכם לחזור על השאלות ששאלנו ונסות פה לראות כמה דברים נפלאים שיש פה בתוך הדברים. קודם כל אני מתחיל מהסוף. אז אמרנו, למה שינה את הסדר? הוא שינה את הסדר כי החיים של עם ישראל הם קודם כל עם ישראל בארצו. מבחינה כרונולוגית היסטורית זה באמת היה בגלל הערב רב שלא אפשרו לנו, אז הסדר היה הפוך, קודם קיבלנו תורה ואחר כך נכנסנו לארץ. אבל הסדר, אם נקרא לזה הסדר האמיתי, הסדר האמיתי שהוא היה צריך להיות והוא באמת צריך להיות הסדר, זה הסדר הזה. עם חי בארצו, מקבל תורה שאומרת לו איך תחיה, איך תוציא את הכוחות שלך מהכוח אל הפועל. זה, אגב, תסתכלו שלושה מאמרים של ספר הכוזרי הראשונים. מאמר ראשון כולו עוסק בעם ישראל. מאמר שני, מיד אחרי ההתחלה שלו, יעסוק בארץ ישראל ובענייני המקדש. מאמר שלישי עוסק במה? תורה. תורה. עבודת השם, החסיד, ואחר כך כל הנושא של תורה שבעל פה, מול הקראים, כל הנושא של איך ניתנה תורה. אז כשהוא סידר שלושה מאמרים, באיזה סדר הוא סידר אותם? הוא סידר אותם בסדר הזה. עם ישראל חי בארץ, איך, באיזה דרך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לו לגלות, להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, על ידי התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, וממילא נתן לנו גם את ארצו, כי בלי הארץ אנחנו בכלל לא עם. הזוהר אומר גוי אחד בארץ, רק בארץ הם נקראים גוי אחד, בגלות בכלל זה אוסף של פרטים, זה בכלל לא נקרא עם. אז אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו, כדי שיהיה לנו את הדרך, איך להוציא אותם מהכוח אל הפועל. אברהם, יצחק ויעקב, היה להם תורה? אל תיבעלו, לא הייתה להם תורה. אני לא הולך להפיל אתכם. לא הייתה להם תורה. יש חזל, קיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה, אפילו הרבה תבשילים, כמו כל מדרשי חזל ומאמרי חזל, זה גמרא ביומה, כמובן יש לזה הסבר לזה, אבל פשט הפסוקים, פשט הפרשיות שאנחנו עכשיו קוראים אותם, מגלה לנו דבר מדהים. יש פה יהודים, יש פה מספר מצומצם מאוד של אנשים, שבמקרה הם, וברוך השם שזכינו, שהם הסבא והסבא והסבא שלנו, שהם מגלים את האלוקות בעולם בלי תורה. איך כולם אומרים להם, ראו ראינו כי היה השם ממך? כל האבות, והיא חיטת אלוקים על הערים, כל האבות, אנחנו רואים אלה שמסביבם, אומרים להם, אתם? משהו, איך זה? אין תורה. אז איך הם חיים אלוקות? אז איך האלוקות מופיעה דרכם? מה? בזכות מה? בחירה. מה?
קדושה.
בחירה של השם. בחירה של השם לא מספיקה. קדושה. מה עוד? מידות. מה? איך מידות יכולות להשפיע? כשיש אדם כמו אברהם אבינו, שהוא כל כולו מלא חסד, שהוא חסד אלוקי, שזה ממש כמו החסד שהקדוש ברוך הוא כל כולו רוצה רק להיטיב לעולם, זה דבר שכל העולם יודע עליו. כשהוא קורא לכולם להאמין בהשם, בגלל שהוא מסתכל על העולם ואומר, חבר'ה, תסתכלו מי ברא את העולם, תחשבו, תבינו באיזה עולם אתם חיים, איפה העולם הזה בא, מה המשמעות שלו. אז הוא כולו אמונה, כולו אהבה, כולו קדושה. האבות הם, כתוב, האבות הן המרכבה. חז"ל אומרים, האבות הן המרכבה. מה זאת אומרת? הן מרכבה לשכינה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעולם, איפה הוא נמצא? על האבות. פה הוא נמצא. והיה אלוהים מעל אברהם. הוא נמצא על אברהם. הוא נקרא עכשיו וירא השם אל אברהם. פרשת וירא. הוא מדבר. מתגלה אליו. עד כדי כך שאברהם אומר לו, אתה יכול שנייה להמתין רגע, יש לי אורחים. אז תחכה שנייה, כמו שאתה אומר לאיזה, חכה שנייה, אני רק אכניס אותם, אני אחזור, אני כבר חוזר אליך, כזה כמו זה, אל נא תעבור מעל עבדיך. כלומר, הוא, כאילו, אלוקים אצל האבות, הקדוש ברוך הוא היה עליהם פה בעולם באופן הכי חי שיכול להיות. וכל ההילוך שלהם בעולם היה פשוט מפליא כל חושב. מנסים לקחת את שרה מאברהם וישר מקבלים מכות עצומות, לא מבינים מה קורה פה. ישר נבהלים, כולם אומרים, מה? נגענו באיש אלוקים, לא הבנו מה. ישר מבינים. בא יצחק, זורע, מאה שערים, כולם מסביב, מסתכלים, מה קורה פה? הכל פה עובד בתוך הטבע, אבל בצורה פלאית לגמרי, אבל הכל בתוך הטבע, לא קורה פה איזה, לא מדבר פה על איזה, לא יודע, משהו שקורה פה, חיים רגיל. אברהם אבינו מנצח את כל הארבעה מלאכים האלה, הגיבורים האלה, הוא מנצח אותם 300 איש, ויש פה איזו תופעה שפשוט כל העולם מתחיל להבין שאלוקים נמצא בעולם. אז אם אתה שואל אותי איפה אלוקים נמצא בעולם, בוא אני אתחיל איתך מההתחלה. מהתחלת ההתגלות האלוקית, איפה התחילה להתגלות אותך העולם? עד אברהם אבינו, כמובן שהקדוש ברוך הוא היה בעולם, אבל הוא לא ראינו אותו על איזה מישהו. היה נוח, צדיק, ככה נבחר להציל את העולם דרכו, אבל לא ברמה כזאת שממנו יצא העם הנבחר, לא ברמה כזאת שבאמת אפשר לראות את אלוקים איתו בכל רגע שהוא עושה. לא, צדיק היה בדורותיו, אוקיי, יחסית לדור, בוחרים בו, תיבה, מצילים אותו, הלאה. מחכים שיגיע מי שכל האלוקות בעולם תופיע דרכו. וזה מופיע באברהם, יצחק ויעקב. והם, כמובן לא במקרה, הם אבות האומה שלנו. ואני מתחיל איתם, כי אני רוצה לומר לך שאלוקים נמצא פה, בנו, בתוך החיים, בתוך ההיסטוריה שלנו. אז אני בכוונה ככה זורק, אני לא מתחיל באלוקי עם ישראל, משהו כזה כללי, אלא אני מתחיל דווקא עם אבות האומה, שאיתם, שאצלם האלוקות התגלתה בשיא מרומה מאוד, שאנחנו בעצם כל ההיסטוריה שואפים לחזור לשיא הזה, מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי. והרב קוק כותב שהדור שלנו, דור הגאולה, זה דור שהרוח של האבות מתחילה לחזור בו. יש פסקה נפלאה באורות התחייה, שאין זמן עכשיו ללמוד את כולה, אבל שם הרב קוק כותב את הדבר הזה, שהדור הגאולה זה דור של חיים. זה דור שהאלוקים כבר מתחיל להיות איתנו פה בתוך החיים שלנו היום יומיים, ובצורה טבעית, הכי טבעית שיכולה להיות בעולם, כמו שזה היה אצל האבות. אצל האבות זה היה בכזה שיא, שכאילו אפילו בלי תורה מפורשת שניתנה להם, הם כבר מעצמם ידעו בדיוק איך צריך לחיות כדי לגלות אלוקים בעולם. אנחנו כמובן, אי אפשר שעם שלם יחיה ככה כמו שלושה אבות גדולים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה כדי שהיא תהיה דרך החיים שלנו. אבל בדורות הגאולה התורה הופכת להיות משהו חי, לא איזה ספר כזה שעושים מה כתוב בו, אלא חיים אותו. אז אני מתחיל מהאבות, ואני עובר, אני מאמין אולי אברהם יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים. הוזכר פה האותות והמופתים, שהם כמובן, הם לא באים, מבחינת רבי יהודה הלוי, המופתים זה לא שזה לבד ראיה על האלוקות, אלא זה ראיה למה? זה ראיה לאלוקות שנמצאת בתוך עם ישראל. למה נעשו המופתים האלה? הם סתם נעשו ככה בשביל שהקדוש ברוך הוא יראה שהוא גדול? לא. המופתים האלה נעשו לעם ישראל. הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים. זאת אומרת, למי נעשו האותות האלה? על הדרך שנעשו האותות האלה, אז באמת העולם כולו רגש ורעש מלראות את הקדוש ברוך הוא יכול לפעול כאלה דברים בעולם. אבל למי נעשו כל הדברים האלה? מכת בכורות, לפגוע במצרים כדי להוציא את עם ישראל ולהוציא אותו החוצה. וחלקלם במדבר, המן, שזה כמובן דבר מופלא ביותר, עברנו עכשיו את סוכות, שהרבה דעות שסוכות זה זכר לענני הכבוד, למן, לכל ההנהגה הזאת שהייתה במדבר, ואין חילם את ארץ כנען, אחרי, כלומר, תשימו לב שחשוב לו מאוד מהר להגיע לזה, הוציא בני ישראל ממצרים ואין חילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, שוב המופתים הנפלאים שהם משדדים סדרי בראשית, להפוך יבשה לים, סליחה, להפוך ים ליבשה, זה אפשר לומר שזה הדבר הכי קשה שיכול להיות בטבע. למה? כי המים זה 70% מהעולם, ולפני שהיה עולם אז כל העולם היה מים, והמבול פשוט החזיר את העולם למצב הטבעי שלו שהוא כולו מים. ואנחנו אומרים כל בוקר בתפילה לרוקה הארץ על המים, כלומר אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא עשה קצת יבשה שאפשר יהיה לעמוד על מקום בטוח ולא לטבוע בתוך המים. אז להפוך מים ליבשה זה 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 זה, זה גילוי אלוקי מאוד גדול, שהוא נעשה למי? נעשה לעם ישראל, פעם אחת ביציאה ממצרים, פעם שנייה בכניסה לארץ כנען. ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, כמובן עכשיו זה לא נגמר, אלא זה ממשיך בזה שיש לנו דרך חיים. עד עכשיו דיברנו על הופעה אלוקית בעצם מציאותו של העם הזה, עכשיו אתה שואל, נו אבל איך חיים? לא כולנו אבות שידעו מעצמם איך לחיות וכליותיהם נעשו להם כמו רבנים? ודאי, קיבלנו תורה. ואחריו לא היה משה אחד, נביא אחד פעם אחת, אחריו יש אלפי נביאים. דבר מדהים, אלפי נביאים. לכאורה סותר לגמרא במגילה, בגמרא במגילה כתוב שכמה נביאים היו לישראל? 48. וכמה נביאות? 7. ככה הגמרא במגילה אומרת, 48 נביאים ו7 נביאות עמדו לישראל. אז איך אתה אומר אלפי נביאים? התשובה היא כמובן פשוטה, נביאים שמיוחדים, שנבואותיהם נכתבו לדורות וכדומה, היו כמה עשרות, אבל נביאים? בני נביאים? אנחנו רואים בתנך, היה כל הזמן יש תיאורים של להקות שלמות של אנשים שהם מתקרבים לנבואה. זאת אומרת, הנבואה בתוך העם הזה זה לא איזה משהו של איזה מישהו אחד, שתיים, פה ושם, יש איזה נביאינו, חותם הנביאים, איזה מישהו שמע פה. זה משהו שרץ. זה משהו שרץ בתוך האומה. זה מדרגה. מי שלומד בסייעת ישרים, מגיע בסוף, מה הוא זוכה אחרי כל הפרקים? למה הוא זוכה? רוח הקודש. הוא זוכה לרוח הקודש. רוח הקודש זה אחד הדרגות של נבואה. אז יש פה אלפי נביאים, זאת אומרת, זה אומר שהאלוקות נמצאת בתוך העם הזה, לא בתוך יחידים מתוך העם הזה, בתוך העם הזה יש אלוקות. והדבר האחרון, שכולם, כל הנביאים האלה, קראו את תורתו, ביעדם, שכר טוב לכל שומרה ועונש לכל העובר עליה. שימו לב לדבר מדהים. השכר והעונש זה לא פה בא בתור מדרגה בעבודת השם. זה בא מכיוון אחר לגמרי. איפה רואים במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, במהלך החיים של עם ישראל, איפה רואים הכי חזק את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה? רואים את זה הכי חזק, לא מדובר פה על שכר ועונש פרטיים, מדובר פה על שכר ועונש של האומה כולה. גם פרשת חוקותיי וגם פרשת כי תבוא מתארות מציאות שאנחנו היום היסטורית יודעים שהיא קרתה. דברים שהם קרו. עכשיו, מה מתואר שם? מתואר שם הרי דבר שאנחנו כל כך רגילים שאנחנו לא שמים לב לפלא שיש בו. כתוב שם, אם תשמרו את התורה, אז אם היה כתוב, יהיה לכם בחינה רוחנית, יהיה לכם שפע מאוד גדול, אוקיי, זה ברור, שמרים תורה. אבל מה אומר לנו? אם תשמרו תורה, אתם יודעים מה יהיה? יהיה גשם בזמן. את המלחמות אתם תנצחו בצורה מדהימה, אף אישה לא תשקל את הילד שלה בלידה, כולם יהיו בריאים, כולם יהיו זה, יהיה ברכה בפרנסה. מה הקשר בין זה? אומר הכוזרי בהמשך, הרמב"ן גם אומר, רמב"ן דבר על זה יותר בעריכות, בפירוש של התורה, וכמה מקומות, מה הקשר בין להניח תפילין לבין גשם? מה הקשר בין לשמור שבת לבין זה ש, ש, שהלידות יעברו בקלות? מה, יש איזה קשר לכאורה, קשר לוגי שאתה יכול לקשור בין הדברים האלה? לכאורה לא. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תנסו, תנסו, תראו. אם אתם תלכו, תשמרו את התורה ובצורה נכונה, כי לפעמים עם ישראל לכאורה שמר תורה, אבל בעקום, וכשזה עקום זה לא עובר. זה דוגמה שמקדימים את המצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו, מקריבים קורבנות ולא שומרים על מוסר וצדק בסיסיים, וכל מיני דברים עקומים והפוכים כאלה, אז זה לא הולך. אם תלכו לפי הסדר הנכון, ותבנו את הקומות כמו שצריך, ותהיו קודם כל אנשים טובים, דרך ארץ קדמה לתורה, ועל זה תבנו את הבסיס של התורה שאני נותן לכם, אתם תראו שהמהלך שלכם בעולם יהיה מהלך שאף אחד לא יבין אותו. אבל אם לא, אז אתם תקבלו חזק. אבל זה עצמו שתקבלו חזק, זה עצמו, גם זה יראה שזה אלוקי. כי אין אדומה כזאת שספגה כאלה מכות. איך מתארים במגילת איכה? כל האויבים באים, כל אנשים אומרים, זה ירושלים שאתה כזאת גדולה, לרדת לכאלה. לא, לא ראינו אדומה כזאת שיורדת לכזה שפל, שחוטפת כאלה מכות. אז זה עצמו הסימן שיש כאן משהו מיוחד. אנשים רואים את זה, אומרים, אתה, זה משהו פה לא נורמלי, הם כאלה גבוהים, פתאום הם כאלה. היום, לא מדבר על היום, זה אומר לפני 1,000 שנה, וזה כבר נכון לפני 1,000 שנה, כי כבר, זה בדיוק קורה, הדברים פשוט קורים. מדבר על היום, שאומה שאלפיים שנה לא הייתה בארץ, וכולם כבר מספידים אותה, ופתאום היא חוזרת בגדול. אין עוד אומה כזאת בעולם שחוזרת אחרי 2,000 שנה למקום הבסיסי שממנה יצא, 2,000 שנה. וכל מה שכתוב, הכל מתקיים. זאת אומרת, השכר ועונש שהוא ידבר עליהם פה בסוף המאמר הראשון. בסוף המאמר הראשון הוא ידבר על השכר ועונש. ולא במקרה, כי לכאורה זה לא מתאים, לכאורה זה יותר מתאים למאמר שלישי, כשהוא ידבר על עבודת השם של החסיד, שיזכיר את הנושא של שכר ועונש. לא, הוא מדבר על זה פה. למה הוא מדבר על זה במאמר ראשון? כי זה חלק מבירור האמונה, חלק בירור האמונה. מה זה בירור האמונה? זה המציאות של החיים של עם ישראל. מציאות החיים של עם ישראל, אחד הדברים שדרכם הכי חזק אתה רואה את זה, זה השכר ועונש. תראה את החיים של האומה הזאת, תראה את האלוקים בתוך החיים האלה, גם בהצלחות וגם בהפוך, גם בעונשים, גם שם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא נותן כשצריך לתת, וחס וחלילה הפוך כשצריך הפוך. אז זה נקודת הפתיחה ככה של הבום הראשוני, השורות הראשונות. תגיד את עיקרי האמונה שלך בכמה משפטים, זה כמה המשפטים שהם ככה פתאום מייצרים איזשהו תפיסה אחרת שאומרת, שהמלך כוזר כמובן באמת ברגע הראשון מאוד מופתע, כיוון שכמה שהוא חשב שהוא כבר מבין בענייני אמונה, והוא כבר בדק וחקר וכבר היה את זה דתות האחרות, הוא כבר התחיל להבין שהחיבור של הפילוסופים הוא לא נכון, כי הם בכלל מנתקים את הקדוש ברוך הוא, את האלוקים, והחיבור של הנוצרים הוריד אותו יותר מדי, והחיבור של המוסלמים העלה אותו יותר מדי, אבל לזה הוא לא ציפה. לכן הוא בעלם, ולכן הוא מיד אומר, מה, אבל מה עם בריאת העולם? מה, כאילו אני כל הזמן חי עם התפיסות הפילוסופיות האלה, מי זה השם? מה, איך הוא? מה? ואחר כך נראה איך הוא מתגלה פה בזה. אתה מתחיל איתי הפוך, אתה אומר לי, קודם כל בוא נראה לך שהוא פה. זה נגד כל מה שאני מחפש. ואיפה הוא פה? עם סבא וסבתא שלי ואיזו אומה אחת, אתה תראה לי אותו בכל העולם? טוב, זה יהיה המהלך הבא, בעזרת השם.